יום חמישי, צום 10 בטבת, פרשת ויחי. היום יש לנו מקבץ של דברים מרתקים בשלל המדורים. אנחנו נתחיל עם סיפור מדהים ומיוחד על רב ראובן קרלינשטיין, שהיום, היום זה היום היורצייט שלו, הוא נפטר היום לפני שנתיים. סיפור מרתק מבעל המעשה, מיד תשמעו. אנחנו נסיים עם מקבץ סיפורים על רב חיים קרויזוורט, זכר צדיק לברכה ועסקי הצדקה, נקשר את זה לפסוק זבולון לחוף ימים משכון. אל תפספסו. במדור ההלכה אנחנו נדבר, היום זה צום 10 בטבת, מי שנאלץ ואינו יכול לצום, מה הוא כן יכול לאכול? נלמד גם את הדבר הזה. בין שלל הדברים המרתקים. אבא ונתחיל. הסיפור היומי. כאמור, היום זה היורצייט של רב ראובן קרלינשטיין, זכר צדיק לברכה, שהיה אוהב שלום ורודף שלום. במהלך השבעה, נכנס יהודי וסיפר סיפור שפשוט העביר צמרמורת אצל השומעים, שישבו שם. הוא סיפר שהיו שני תלמידים שלמדו עם רב ראובן, שהפכו לשותפים בעסקים, הצליחו, נהיו עשירים. אחד השותפים עשה איזו עסקה כושלת, גרר איתו את השותף השני על ידי זה שהוא החתים אותו על כל מיני שטרות וערבויות, ולבסוף פשט את הרגל. מכר את הבית, הנכסים, ברח לחוץ לארץ. זה השותף הראשון עשה. השותף השני, הוא גם מכר את הבית, לא לו ברירה, אבל הוא לא ברח לחוץ לארץ, הוא נשאר בארץ. והוא לא היה מוכן לסלוח לשותף על כל ההפסדים שנגרמו לו, ועל כל הצרות שהראו בעקבות זה. ממש היה לו סבל גדול, והיה לו קשה לסלוח. אותו אדם שברח לחול, לא עזר לו שהוא ברח לחול, הוא לא הצליח להשתקם ולחזור לעצמו, ובנוסף לעלינו, הוא חלה במחלה ממארת בכבד. הרופאים אמרו למשפחה שלא נראה להם שיופיע יותר מכמה חודשים, הוא עבר שם קצת טיפולים, הרופאים אמרו לו, חבל הזמן, תחזור לארץ ישראל, מפה לא תצמח לך ישועה. הוא חזר לארץ ישראל והתחיל לצלצל לכל אנשים שהיה חייב להם כסף, והוא סיפר להם בכל רועד שהוא חולה סופני, והרופאים אומרים שיש לו כמה חודשים לחיות, והוא מבקש מהם, הוא מתחנן בפניהם, שימחלו לו על החובות. כך הוא עבר אחד אחד. אנשים ששומעים את זה בטלפון, אחד מתקשר עם מיטת חוליו, והוא מספר שנשאר לו ממש תקופה קצרה לחיות, מחלו לו. אבל אותו אחד, אותו שותף, הוא לא הסכים בשום אופן למחול לו. החוב היה גדול, הכעס היה חזק וקשה על כל הצרות שקרו לו אחרי זה. הוא פשוט לא היה מוכן לסלוח ולמחול לו. וכמו שהרופאים אמרו, לא עבר הרבה זמן, ואותו שותף חולה נפטר. רב ראובן קרלינשטיין בא לאותו לוויה יחד עם הבן שלו. אחרי הלוויה ניגש אליו אותו שותף ושואל את רב ראובן אם הוא רוצה שהוא יסיע אותו לבני ברק. רב ראובן השיב לו, כן, תודה רבה, בשמחה. הם נכנסו לאוטו, ואותו שותף אומר לרב ראובן, אתה יודע למה באתי ללוויה? אני אומר לך, אני רציתי להיות בטוח שמכניסים את הנפטר לאדמה. חשבתי שאולי גם בזה מרמים. עכשיו שראיתי שמכניסים אותו לאדמה, אני רגוע. והוא סיפר את הרקע וכל מה שהיה. רב ראובן הזדעזע. יהודי ככה מדבר. הוא התחיל לדבר איתו כל הדרך חצי שעה. הוא אומר לו, אין לך מושג כמה צער יש עכשיו לנשמה שלו ומה שהיא עוברת. על כל פרוטה שהוא לא יחזיר ואתה לא מוכל לו, יש על זה דין. והוא חוזר והוא יחזור בגלגול על כל פרוטה ופרוטה שהוא גזל. ורב ראובן ממש דיבר איתו מילים כדרבונות. הוא אמר לו, וגם עליך. גם עליך תהיה בשמיים תביעה על זה שלא מחלת. וכך הוא המשיך לתאר לה את העונשים והצער שהנשמה הזאת, נשמה, חלק אלוקה ממעל, שהיא צריכה לעבור בעקבות אותו גזלה. אבל השותף, השותף בשלו, הוא אומר לו, אני ממש לא מסוגל למחול לו, אני לא מסוגל. כל כך הרבה צרות נהיו לי מזה, כל החיים שלי השתנו, אני סבלתי, המשפחה סבלה, לא מסוגל לסלוח לו. רבו בון אמר לו, אתה יודע מה? אל תגיד תשובה עכשיו, אל תחשוב על זה היום. מחר, תחשוב על זה, תשאל, תתייעץ עם רבנים, אבל אל תחליט לבד. וככה זה נגמר. רב ראובן יורד מהאוטו, ובזה נגמר הקשר של רב ראובן איתו בעניין הזה. אותו יהודי שמספר את הדברים בשיבה של רב ראובן, היה הבן של אותו עשיר שנפטר. הסיפור לא נגמר בזה. והוא ממשיך ומספר לכל האנשים ששומעים שם שאיתו הוזן לא להפסיד מילה, והוא ממשיך ומספר להם. למוחרת הלוויה, הגיע השותף של אבא שלי הביתה, והוא נכנס לסלון. והוא מספר שאחד מהאחים, זאת אומרת, אחד מאלה שישבו שבעה על אבא שלהם, כן, אחד הבנים, הוא רק ראה אותו בדלת, ברח לאחד החדרים ונעל את הדלת. כי הוא הבין שהלך להיות פה ססן ושמחו, הוא בא לריב בטח. אבל אותו שותף נעמד, הוא אמר, רבותיי, אתמול בערב, אחרי הלוויה של אבא שלכם, אני נסעתי עם רב ראובן, קרל אינשטיין באוטו, והוא דיבר איתי והסביר לי כמה הנשמה סובלת אחרי הפטירה שלה. הורדתי את רב ראובן בבית, הורדתי את אשתי, ונסעתי חזרה לבית קברות. הלכתי לאותו קבר, והתיישבתי על רגבי האדמה שמקודם הכניסו אותו, וכל הלילה בכיתי על אותו קבר. כל הלילה הורדתי דמעות ובכיתי על כל הצער, בכיתי על הכל. ובבוקר עם עלות השחר, אמרתי לנפטר, אני מוחל לך על כל מה שעשיתי לך, על כל מה שעשית לי. מוחו לוח, מוחו לוח, מוחו לוח. תדעו לכם, אומר אותו שותף לבנים שלו, הכל נמחל. ככה אומר אותו שותף לילדים ולכל השומעים שהיו מזועזעים מהסיפור הזה שמספר להם בעל המעשה, הבן שלו. רב ראובן קרל אינשטיין, זכר צדיק לברכה, הוא לא ידע שהדברים שלו עשו כאלה פירות. עכשיו בגנזי מרומים אחרי שהוא נפטר, כן? לפני שנתיים, הוא כבר יודע. כי כל מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים, וזה היה רב ראובן. רב ראובן זכה להציל נשמה, מלחזור בגלגול העולם הזה, ולסבול יסורים קשים. יהיו הדברים לעילוי נשמתו, שכאמור היום זה יום הזיכרון שלו. זה סיפור מרתק שהופיע בספר אמונה שלמה. אנחנו נדבר היום כמובן על עשרה בטבת. בשולחן ערוך כתוב, הרואה ירושלים בחורבנה, אומר, ציון מדבר הייתה, ירושלים שממה וקוריאה. יש בספר עובדות והנהגות לבית בריסק, סיפור מרתק שסיפר רב משה שמואל שפירא זכר צדיק לברכה, ראש ישיבת באר יעקב, שהוא היה מגדולי תלמידי מורון הרב מבריסק. הוא סיפר שכשהרב מבריסק עלה לארץ ישראל, אז כנראה היה לו איזה ספק בדין של הרואה הרי יהודה וירושלים, שהשולחן ערוך דן בזה, ולכן הוא נזהר שלא לראות את חומת ירושלים. מספר רב משה שמואל שפירא, שפעם הלכנו ברחוב שמואל הנביא, ועדיין הוא לא היה בקיא בדרכי התנועה, חזרנו לבית שלו באוטובוס, קו 2 זה היה. והיה נדמה לו תוך כדי הנסיעה ומראה הבתים, כאילו אנחנו מתקרבים לירושלים העתיקה. אז הוא ביקש ממני לשאול את הנהג, האם אנחנו מתקרבים לירושלים, לשאול את הנהג, האם אנחנו מתקרבים לירושלים העתיקה? הנהג אמר, לא, אנחנו לא עוברים דרך שם, בכיוון ההפוך. המשך הנסיעה שוב, הטיל בו ספק ברבי בריסק, אולי אנחנו עכשיו כן מתקרבים לעיר העתיקה, ואנחנו הולכים לראות את חומות ירושלים. הוא מבקש ממני שהאישה שוב את הנהג, אני שוב ניגעת לנהג ואומר לי שלא. מוסיף ואומר, ומספר מה ששמואל שפיר הזה צד, מי שלא ראה את מראה פני הרב, הרב מבריסק, באיזה פחד מביל ונורא, כאילו עומד באיזה סכנה ממש, ומסתובב מצד לצד. לא ראה מה זה פחד מנדנוד של חשש דרבנן. הוא אומר, רק כשהגענו כבר לאזור הבית שלו, ברחוב יפו שם, שהוא כבר הכיר את המקום, נכון די טוי. אבל עדיין, שעה ארוכה אחרי זה, עוד נקרו בפנים שלו, הסימני האימה שעבר מהחשש הזה, שיש לו עכשיו איזה ספק גדול, באיזה עניין דרבנן, מה לעשות. ונעבור מוריי ורבותיי למדור קניין חוכמה פרקי עובד. אומרת המשנה, פרק ב' משנה ד', בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. סיפור מרתק שכתוב בטופחה יביאו, על איזה אברך מופלג, מתלמידי חכמים של בני ברק. ביום בהיר נוחתת בדיבה דבר שלו מעטפה שיש שם הזמנה לבוא למשרד עורכי דין גדול בתל אביב. הוא מסתכל על המעטפה, בפנים של פלא, מה לי ולעורך דין? הוא מגיע לאותו משרד, הפליאה גודלת שבעתיים, מדובר בירושה שהוא עברה עליו על ידי איזה קשישה שנפטרה לא מזמן. העורך דין אומר לו, זה שטיפל בצבא, הנה יש פה צ'ק, רק תחתום שקיבלת ואת יכולה ללכת. אותו אברך מסתכל בצ'ק, מסתכל בצבא, הוא לא הצליח להיזכר במי מדובר. מי זאת הנפטרת שהועילה ברוב טובה להשאיר לו סכום כסף גדול, שיכול לסייע לו יפה מאוד בנישואי הילדים שלו, שאוטוטו יעמדו בפני פרק האיש מקדש. הוא מנסה לחשוב, הוא מנסה להיזכר, פתאום נופל לו הסימון אחרי כמה דקות. זה היה איזו אישה ערירית שלא היה לה, לא היה לה איתו קשרי משפחה, אבל היא הכירה אותו, היא הייתה ידידה של ההורים שלו, וכיוון שלא היו לה קרובים, אז השליטה להעביר את הכסף לאותו אברך, שהיה כאמור אחד מהאברכים החשובים של בני ברק. ברגע הראשון מספר אותו אברך, שמחתי על הבשורה, כמעט שמעתי לברך את הברכה הראויה לי כזה מעמד. אבל רגע אחרי זה, עלו לו איזה סוכות בקשר לקשרות של הצבא. האם זה נעשה לפי כל כללי ההלכה שמקובלת מדור לדור? עורך דין יש, אבל לפי ההלכה זה נעשה? אולי בטוח שיש פה איזה בעיה אמיתית, הוא לא למד אף פעם את הלכות מתנה וירושה. אבל התעוררו לו איזה ספקות. אני ניגש לרב סילמן, נשאל את העניין. בינתיים הוא אמר לעורך דין שבשלב זה הוא לא לוקח את הכסף, הוא צריך לברר את זה. העורך דין עמד משתומם, נפעם, מול המחזה הזה שהוא רואה מול העיניים. הוא אומר לו, מעודי לא קרה לי כזה דבר, שאני מציג בפני בן אדם צ'ק בכזה סכום כסף גדול, אני מודיע לו שהכסף מועבר אליו, והוא בשוויון נפש מסרב, כאילו מדובר פה בכמה שקלים. והוא מנסה את אברך, מנסה לשכנע את אותו אברך לקחת את הצ'ק ולחתום, שהכסף הגיע ליעדו. אבל אותו אברך, שחונך מנעוריו על ברכי התורה וההלכה הצרופה, הוא מסרב בתוקף. הוא אומר לו, יכול להיות שהכסף לא שייך לי, איך אני יכול לפגוע בו? גאווה יהודית. שואל אותו עורך דין, מה זאת אומרת הכסף לא שייך לך? האישה שהיא הייתה בעלת הכסף, היא כתבה צוואה בזמן שהייתה בחיים, יש עדים שחתומים, עדים כשרים, שהיא עשתה את זה בצלילות דעת גמורה. איך אתה אומר שהכסף לא שייך לך? למה? אבל האברך בשלו, הוא אומר לו, לא מספיק שאני אפטרת, תרצה להעביר את הכסף אליי. גם הקדוש ברוך הוא צריך להסכים לזה. ועד שאני לא בטוח שגם הוא הסכים, אני לא אגע בכסף. ואכן, אותו אברך הוא ניגש לרב סילמן, והחשש שלו התאמת. הרב סילמן אמר לו שיברר האם עשו קניין בצבא. העורך דין אמר לו לא. הוא היה צריך להסביר לו מה זה, והוא אומר לו לא, לא עשו שום קניין בצבא. בכזה מקרה אמר לו הרב סילמן, הירושה לא עוברת אליך, בגלל שאתה לא קרוב משפחה, אלא מה? היא חוזרת אל היורשים. למרות שבמקרה שלפנינו לא ידוע איפה היורשים, אבל אין איש מישראל שלא יהיו לו יורשים. אם לא בנים, אם לא ילדים, אז אחים, אם לא אחים, אז אחיינים, וכן הלאה וכן הלאה בני דודים. תמיד יהיה אחד שהוא יהיה קרוב יותר מהאחרים. אז אם אלה, אסור לך להשתמש בכסף. הרב סילמן שלח את אותו אברך גם רב שריל זרוזנברג, גם הוא לא מצא כל יותר. ומספר אותו אברך, שלא היה לו קשה לקבל את הפסק הלוחה. כי ברגע שידעתי שהכסף לא שלי, אז לא לי, ברוך השם, חלילה, שום מקיפות מצפון, על השאלה שהצגתי בפני הרבנים. אדרבה ואדרבה. הוא אומר שפיימו בקרבו רגשי שבח והודעה לקודש ברוך הוא, שהוא הציל אותו מאבון גדול כזה. אתם חושבים שבזה נגמר הסיפור? לא. זה החצי הראשון. החצי השני ממשיך, שכשם שהוא זכה לקיים בטל רצונך מפני רצונו, אז הוא זכה שיתגיים בהמשך של המשנה, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. מה קרה אחרי זה? לאחר מייסה, שהוא לא לקח את הכספי הצבא, אז הגיע לו ירושה אחרת. קדוש ברוך הוא סידר לו ירושה אחרת. שמה כבר הכל נעשה כדת וכדין. אבל היה שם איזו בעיה אחרת, שהרב סילמן אמר לו, שרק אם אחד היורשים יאמר שהוא מוותר על הסכום, יהיה מותר לקחת את הכסף. נו, איזה בן אדם יוותר על כסף שמגיע לו בירושה? למה שאחד היורשים יגיד שהוא מוותר על הסכום? נכון? בדרך הטבע לא היה שום סיבה בעולם שזה יקרה. אבל הוא מספר אותו אברך. הגעתי אליו, כמו שהרב אמר לי. נדהמתי לשמוע שהוא מוכל על הכל בלב שלם ואין לו שום תביעה. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. ונעבור להלכות עשרה בטבת. היום זה צום עשרה בטבת. מעוברת ומניקה שהצום יגרום להם צער רב, אסור להם לצום ב-17 בתמוז, צום גדליה ו-10 בתבת. ואם הצום לא יגרום להם לצער רב, מותרות לצום אך אינם חייבות. אם הן חלשות, אז הן לא צריכות להחמיר. ואפילו שהצום לא גורם להם לצער כלל, הן פטורות מעיקר הדין, אלא שנהגו להחמיר בכך. אבל ישנם הגבלות שונות בנוגע לזמני הפטור במעוברת ומניקה. והחולה, אף שהוא לא מסוכן, אסור לו לצום. רק מה? הוא יאכל כפי הנצרך לו. זה לא המקום והזמן להתענג בתענוגים ולהרבות בסעודו. שיעור דף היום מבהלוכה, דין הקורא בהפטרה בנביא והשתתק, והוא לא יכול להמשיך וגם לא לברך. הדף היום מבהלוכה, מתי ניתן להתחיל את ברכות ההפטרה? אין להתחיל את ברכות ההפטרה עד שמסיימים את הגלילה של הספר תורה, כדי שגם הגולל יוכל להזים כנדרש להפטרה ולברכתה. וייתכן שגם אסור לפתוח את ספר הנובי עד לסיום של הגלילה. כמו דין של שני ספרי תורה שקוראים בזה אחר זה, שאסור לפתוח את השני לפני שמסיימים את הגלילה של הראשון. ולעניין אמירת ירוצן בשני וחמישי, כמנהג בני אשכנז, ניתן להקל ולהתחיל לפני סיום הגלילה, ולמה? כי אין חובה גמורה להזין לאותה אמירה שאינה אל המנהג. וכן במקומות שאומרים אשרי לפני החזרת ספר התורה לארון הקודש, מנהג ספרד ועדות המזרח, ניתן להתחיל אשרי לפני סיום הגלילה, כיוון שהגולל יכול לומר אשרי לאחר הגלילה. ישנם ארבעה דברים שנאמרים בין קריאת התורה למוסף בשבת. מנהג מאשכנז לומר בשבת בין קריאת התורה לאשרי, א', יקום פורקון, ב', מי שברך לעוסקים בצורכי ציבור, ג', אזכרת נשמות כלמו לרחמים, ומי שאומר אותה, את אותה תפילה צריך להחזיק לספר תורה בידו. אז בכלל, יש כאלה שהורו להימנע במידת האפשר מלומר את אותה תפילה בשבת, ולפחות לדחות אותה למנחה של שבת. וד', דבר רביעי, תפילה טוב ורחמים, שתקנו ראשונים לזכר הרוגי מסעות הצלב. אבל אחרי שאומרים כבר אשרי, אחרי אשרי כבר לא אומרים שום דבר, מלבד הפסוקים שנאמרים כשמחזרים את ספר תורה לארון. ולמה? כיוון שהקדיש שלאחר מכן נאמר הפסוקי אשרי, ולכן לא מפסיקים מיניהם. ויש בגלל זה נהגו לומר את המי שברך, המתענים בתענית בהב, שני חמישי ושני, לפני אשרי. אך יש, ויותר נהגו לומר את זה אחרי אשרי. למה בספירת העומר, בימים של ספירת העומר, אומרים עובר רחמים גם בשבת מברכים? גם הוא מנהג בני אשכנז לומר בשבת הזכירת נשמות בתפילת עובר רחמים, ולא אומרים את זה בשבת מברכים שאומרים בברכת החודש, וגם לא בתאריך שאילו היה חל ביום חול, לא היו אומרים בו תחנון, כגון ראש חודש, וגם לא במאורע שאין אומרים בו תחנון, כגון אם נמצא במקום חתן או בעל ברית. אבל בימי ספירת העומר, שזה ימים שאירע בהם מסע הצלב הראשון, בשנת תף תף נון וו, כן? קצת יותר מ-900, בסביבות ה-900 שנה, שלזכר ההורגים נתקנה אותו תפילת עובר רחמים. אז אומרים עובר רחמים גם בשבת מברכים, וגם כשיש חתן, למעט שבת שחל בה ראש חודש יר. ויש אומרים גם איסור חג של חג פסח, וכן בתשעה באב שחל בשבת. הגם שבכל לא אומרים בו תחנון, אומרים בו עובר רחמים. נזכר במה שלמדנו אתמול. אסור לקרוא בציבור את ההפטרה וברכותיה ללא קריאת התורה לפניה. וגם יחיד ששמע את ההפטרה בלי קריאת התורה, מוטב שישמע את זה שימית, אחרי שישמע את קריאת התורה. לדעת רוב הפוסקים, אין חובה לקרוא את ההפטרה מתוך ספר שכתוב על גבי קלף, כדין ספר תורה ומגילות, וניתן לקרוא את ההפטרה מתוך ספר מודפס, וכן מנהג רוב ישראל. אולם, יש מגדולי האחרונים שהניגו לקרוא מתוך ספר שכן כתוב על גבי קלף, ויש קהילות רבות שככה נוהגות כיום. וכתב המשנה ברורה שהנוהגים כן אשרי חלקם. ולמה? כי יש פקפוקים הלכתיים בקריאה מתוך ספר מודפס. מה למדנו לפני 100 ימים, רבותיי? האם יש איסור שהייה ברדיאטור? חכמי זיכרונה לברכה תקנו שלא להעביר מדורת אש מעצים סמוך לקצת שבת, אלא רק בשעה שיש תספיק לאחז בעצים מבעוד יום, במידה כזאת שהשלבת תעלה מאליה, ולא יצטרכו להביא עצים דקים וזרדים וכדומה לחזק אותה. שאם לא כן, יש לחשוש שמה יעשו מלאכה בשבת כדי להגביר את האש. ואם המדורה עשויה מעץ בודד, צריך שיש תוחז מבעוד יום ברוב אוויו מבפנים, וברוב היקפו מבחוץ. כשמותר להשות מדורה, היתר הוא גם כשהעצים אינם מכוסים. וזה בניגוד לתבשיל שמאשים אותו על הקיריים, ותועצי בזה שאמרנו שיש צריכה להיות גרופה וכתומה. ולמה? למה יש הבדל ביניהם? כי בבישול אדם תרוד שהמאכלים יהיו מוכנים לסעודה. ולכן יש חשש שיבוא לעשות מלאכה כדי שהם יהיו מוכנים, ובזה החשש גדול יותר. וכן הסקה של מים חמים או רדיאטור שפועל על שמן, אז יש אומרים שאין בהם איסור שהייה. אולם, יש הוראה כי אם קיימות דרגות חום שונות לחימום המים של מתקן ההסקה וכדומה, אסור להפעיל את ההסקה במידת חום נמוכה, מחשש שיגדיל את העוצמה של החום. דף יומי בבלי, האם עדים צריכים לעמוד או לשבת? האם חובה להגיע לבית דין כדי להעיב? ומדוע ביקש רב נחמן שמה ישליחו עליו ברווז? על כך ועל עוד נושאים מעניינים, נלמד היום בדף היום מתלמוד בבלי, מסכת שבועות, דף למד. וכעת אנחנו מגיעים למדור הנפלא, החפץ עם בחיים, חפץ חיים יומי. כמובן שאתם מוזמנים, והרבה יותר ממוזמנים, להצטרף אלינו ללימוד היומי בספר חפץ חיים. ואנחנו לומדים את ספר חומת הדת. סליחה, חומת הדת זה במוסר היומי. אנחנו לומדים הלכות רכילות. אתמול עסקנו באתר לקבל רכילות מאדם שנאמן על השומע כשתי דין. וראינו שמלבד התנאים הרבים שנדרשים לאתר הזה, כיום הוא כבר לא שייך בכלל. בהלכות הנלמדות היום בסדר הלימוד היומי, החפץ חיים מביא אופן נוסף שמותר לקבל ולהאמין לרכילות. וזה מתי? כשהשומע רואה על אותו אדם דברים ניכרים שמוכיחים כי מה שסופר עליו זה אמת. אבל גם כאן יש שורה ארוכה של תנאים ליתר. א', שלא יהיה שום צד זכות בדבר. ב', שתהיה זו הוכחה ממשית ולא דבר שניכר קצת. ג', שתהיה תועלת לאבא עבור השומע בקבלה של הדברים. ד', שאת הדברים הניכרים שאמרנו שיש כאן, הוא יראה בעצמו, ולא שהוא ישמע אותם מפי אחרים. א', מותר לו רק להאמין בליבו, אבל לא לספר בה לאחרים. וכאן החפץ חיים מעורר על דבר שהוא נוקט בלשונו, שנכשלים בו בעוונותינו הרבים. ומה זה? כשאנשים שיש להם מדסמך כלשהו או סבורה שפלוני הזיק אותם, אז הם עושים לעצמם דין לבד. וזה טעות גמורה, אומר החפץ חיים. כי גם שהתמלו כל התנאים הנדרשים לדבורים הניקורים, זה לא יתר לשמוע ולהאמין בלב. זה רק יתר לשמוע ולהאמין בלב, אבל לא לעשות שום פעולה כתוצאה מכך. ולמה? כי על מנת להוציא ממון, לא מועיל בכלל היתר של דברים הניכרים. וכמו שבדיני נפשות אומרת הגמור בסנהדרין, שאפילו ראו אדם שרץ אחרי חברו לחורבה, ורץ ונכנסו אחריו, ורואים את אותו אדם שרדפו אחריו שוכב הרוג, והרודף עם סכין ביד ודם מטפטף. אומרת הגמרא שאי אפשר להרוג אותו על סמך זה, כי על פי שניים עדים יקום דבר. ואותו דבר אומר חפץ חיים גם לגבי דיני ממונות. והוא מוביל איזה דוגמה. אם אחד יש לו עזק בעסק שלו מצד איזה מלשינות, ויש לו על ישראל, על איזה יהודי, דברים הניכרים שהוא זה שעשה את זה. ועל זה הסמך הוא הולך אחר כך ומלשין אותו גם כן. ולמה? כי יש כזה פתגם אצל אנשים, מרגלה בפומאי בינשי, שאם הוא ילשין אליו, מותר לו גם אחר כך להלשין אותו. אבל אומר החפץ חיים, באמת זה טעות גמורה. והוא מבאר שמלבד שאסור לעשות שום פעולה בשביל נקמה גרידה, אלא רק כדי להציל את המונו. ורק שאי אפשר להציל באופן אחר. וגם אי אפשר לסמוך בכלל בדיני ממונות על דברים הניכרים, אלא צריכים עדות של שני עדים בבית דין. עד כאן הדברים הנפלאים של החפץ חיים במדור חפץ חיים יומי. ונעבור למדור המוסר יומי. אומר החפץ חיים בספרו חומת הדת, אמרו חכמינו, תרי"ג מצוות נאמרו למשה. כן, זה הגמרא אומרת, בא דוד ומידן על 11, בא ישעיהו ומידן על 6, בא מיכה ומידן על 3, בא חבקוק ומידן על 1, שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. אומר החפץ חיים, ואין הכוונה חס ושלום שהם גרעו ואמרו שצריך לקיים רק אלו, וחבקוק אמר שצריך רק אמונה, אלא שכל אחד ראה לפי דורו שלא יכול להתחזק לקיים הכל בשלמות, ועל כן יעץ שנתחזק באלו הדברים העיקריים, וממילא ישמר הכל במשך הזמן. וכמו אחד שטובע ביום הכנער, והוא רואה אילן שעומד בצידו, נו, אז מה הוא עושה? הוא מתחזק מתחילה, ומשיט ידו מהנער, לתפוס באחד מהענפים החזקים שהוא לא ידבר. ואחר כך הוא מתחזק בגוף האילן, והוא צעק לאנשים שיבואו לעזור לו. ואותו דבר בזה, שיעץ לנו חבקוק הנביא, שנתחזק בענייני אמונה, והיינו, באים אמונה בתורת השם, כי בלי אמונה בתורת השם, לא היו קרוא בשם צדיק, לומר עליו, וצדיק באמונתו יחיה. וממילא מסיים החפץ חיים ואומר, בהמשך הזמן, נבוא ממילא לידי יראה ואהבה, וקיום כל התורה. ונעבור כעת למדור פנינה הפרשה. ויחי יעקב בארץ יצרים. יש פה סיפור מרתק שסיפר רבי ינקל גלינסקי זכר צדיק לברכה. סיפור שמופיע בספר ליסדין באבות. הוא מספר שהוא נסע במונית. הנהג מונית אומר לו, אפשר לשאול שאלה? אמר לו, בבקשה, תשאל, אם אני אדע, אני אענה. אמר לו, אותו נהג מונית, אני לא מבין, אני עובד, אשתי עובדת, יש לנו משפחה קטנה, אנחנו לא גומרים את החודש. התורץ מסביע, ואצלכם, בלי עין הרע, משפחות גדולות, פיות רבים. אומר הרבי ינקל, אומר, מה הוא יודע פיות רבים? אצלנו לכל אחד יש 3 פיות, תה אחד בראש, ועוד 2 פיות בנעליים, והבעל בכולל ועוד חיים. טוב, אומר לו הרבה אלקל לגלינסקי, התשובה של אף אחד יודע, זה פשוט, כתוב ברשי. שואל אותו, אותו נהג מונית, ברשי? ואיפה רשי ידע שאני הנהג ואשתי תעבוד ולא תגמור את החודש? הוא אומר, לא, 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 רשי לא דיבר עליך, רשי מדבר עלינו. אומר לו, עליכם, מה הוא מדבר? אז הוא אומר, רבי אלקל גלינסקי, אמרתי לו, כתוב בפסוק, ויחי יעקב, ויחי יעקב. יעקב, שהיה עמוד התורה, וכולם שואלים, ממה אברכים חיים? ב-1400 שקל, כולל מבחנים בשמירת סדרים? על זה עונה רשי, פרשה זו סתומה. באמת אי אפשר להבין איך. אבל חיים, יש ברכה. וממשיך רבי אלקל גלינסקי ומספר, כבר היה מייסה. חבר אחד שלמד בכולל, הוא חי מהבטחת הכנסה, המשפחה גדלה, ההורים היו עסוקים בניסויים של שאר הצצאים, הוא עלה לרב שח, זכר צדיק לברכה, וסיפר לו על המצוקה שלו. הוא ביקש אישור ללמוד הנהלת חשבונות. לא, לא, הוא חס וחלילה לא יעזוב את הכולל, הוא יוכל ללמוד בו כולל בבוקר ואחרי צהריים, במקום כולל ערב וכולל חצות, כולל ישמורת בוקר, אז הוא יוכל לעבוד כמה שעות לתווה הרווחה. אבל הראשי והרב שח אמרו, לא, אני לא אוכל מזה. טוב, המשפחה הוסיפה לגדול, היוקר המשיך להמיר, הוא כבר לא השיג ערבים בעבור הגמחים בשביל לחתן את הילדים. עלה שוב לרב שח, שוב שואל אותו שאלה, הראשי ומחזיק לו ביד באהבה רבה, והוא אומר לו, אני מבין את המצב שלך, אבל אמרתי לך, אני לא אוכל בזה. אז הוא שואל אותו, זה אסור? הוא לא, 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 חז וחלילה, אין פה שום איסור. אבל אם אתה שואל לדעתי, אני לא אוחז מזה. טוב, חשב לעצמו, אם זה לא אסור, ואין יצא אחרת, הדוחק גדול. הלך ללמוד הנהלת חשבונות, היה לו ראש טוב, קלט את זה מהר, עמד לבחינות, קיבל תעודה, והוא עמד בהבטחה של עצמו, למד ביום, עמד בלילה, והרוויח טוב. אבל פה כבר קרה משהו מוזר. פתאום התחילו לצוץ הוצאות משום מקום, הוצאות בלתי צפויות ומפתיעות. פה נשברו דברים, פה צריכו רופאים. נו, הדוחק נשאר אותו דוחק. ערך חשבון נפש, והוא הבין, יש פה קפדי של הראש השיבה, שהוא עבר על העצה שלו ועל הדברים שלו. עלה לראשי בפעם שלישית, נבוך, והוא התוודא בשברון לב, וקש מחילה. הרב שח שוב מחזיק ביד שלו, והוא אומר בכל אוהב, חז וחלילה, מעולם לא הקפדתי. אני בפירוש אמרתי שזה לא אסור, אבל אני אסביר לך, אמר לו הרב שח. לבן תורה יש הנהגה מיוחדת. הנהגה ניסית, משהו כמו אוכל כימה ומתברך במאב. מרוויח קצת ויש ברכה. אבל כיוון שאתה יצאת לעבוד, גם אם אתה קובע איתי מהתורה, והרבה איתי, אבל כבר אין את ההנהגה המופלאה הזאת שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם מעמלי תורה. והעולם שלנו, עולם של פגעים. לכן אני אמרתי לך שאני לא אוחז מזה. סיים רבי אלקל לגלינסקי ואמר, ידוע שהתקופה שבה מחתנים את הילדים זה בערך מגיל 40 עד גיל 60. ואמרו חז"ל שהאותיות מם וסמך שבלוחות, כן, 40 ו-60, בנס היו עומדים. שזה בא לרמז על התקופה הזאת, שעל ואף כל ההוצאות המרובות חיים בנס. זה הדברים המרתקים שרבי אלקל גלינסקי זכר צדיק לברכה, שהיה מפליא את השומעים ומרתק אותם בסיפורים ובדברים המעניינים שהוא היה מספר. ואנחנו מגיעים למדור פרשת שבוע. כתוב בפרשה, זבולון לחוף ימים משכון. זבולון היה נותן צדקה והוא היה מחזיק את שבט יששכר. רב חיים קרויזר, זכר צדיק לברכה, שהיום היורטט שלו היה ממש בימים האחרונים, הוא היה נוהג, דורש ונאה מקיים. כל מי שזוכר אותו מעידים איך שגם כשהוא היה עסק בצדקה, הוא היה נמנע מלבזבז אפילו דולר מיותר לצרכים האישיים שלו. הוא היה תורח, לא הרשה לעצמו שום נוחיות, שום דבר שלא לצורך ממש. אתם יודעים שהוא אף פעם לא לקח מונית. הוא היה נוסע ברכבת, בארצות הברית, ברכבת התחתית. בארץ ישראל היה נוסע באוטובוסים וכדומה. לא אחד ולא שתיים, היו פוגשים אותו בתחנת רכבת, בבריסל, איפה שהוא היה רב, בבלגיה. סוחב מזוודות. הוא גם לא מסכים שיעזרו לו, היו מפצירים לו, לוחצים, הוא היה מסכים. סיפר אברך, זה מופיע בספר מים חיים, שהוא זכה לשמש את, את רבנו בסוף ימיו. פעם קרה והביאו לו איזו תרופה, ונדע שהמחיר שלה היה מאוד יקר, כמה אלפי פרנקים, איזה 100 דולר זה היה בזמנם. והוא הרב הצטער מאוד, הוא לא הפסיק להתלונן שהוציאו כל כך הרבה כסף עבור הצרכים האישיים שלו. אותו אברך, הוא היה נבוך, הוא לא הלך לצאת מהצווח הזה. הוא היה בטוח שיש עכשיו איזה מצוקה של מחסור מזומנים אצל רבינו. חצי שעה אחרי זה, דופק איזה אני בדלת. אני בן טובי מה שנקרא. והוא מבקש, מבקש, הוא מתחנן מרבינו שצריך להצטוקן. המצב שלו נגע לליבו של רב חיים קרויזביר. בלי לחשוב פעמיים, הוא מציא מהכיס סכום של 500 דולר ונותן לו את, את אותו צדקה. שלפני, שרק מקודם הוא חשב שמי יודע מה קרה לרב ואין לו כסף. היה לו, לרב חיים קרויזביר, חדר פרטי למעלה בקהילה, שהיה סגור ומסוגר על מנעול ובריח. היום זה ישמש את המור דאסר שליטה, הרחיבו אותו, צירפורות שלו. שם הרב היה מקבל קהל. לאף אחד לא הייתה דריסת רגל חוץ מלמנקה. וגם אז, גם אז הוא לא השאיר אותו לבד, אלא יושב בחדר ולומד. שנים רבות החדר הזה שימש את הרב באופן פרטי לאף אחד, לא היה שום מושג מה קורה שם בחדר ולמה הרב משתמש באותו חדר. כמובן שבאופן טבעי זה עורר כל מיני תלחשויות, מי יודע, חדר התבודדות, אולי הרב לומד שם קבולת, חידה סתומה. עד שיום אחד, יום אחד התגלה הסוד. היה לרב איזה קשר הדוק עם אחד התעשיינים הגדולים בבלגיה. היה לו בתחרושת סליק. היו מייצרים של בגדים. ורב חיים קרויזביר הצליח לשכנע אותו שאת כל הסחורה הפגומה שיוצאת מהקווי ייצור, הוא ייתן את זה לרבנו למטרות צדקה. היה לו לרב חיים קרויזביר מזוודות ענקיות, והם שכנו שם בחדר. מדי תקופה, הוא היה נצא לבתחרושת, לוקח את הסחורה. הכל בגפו ממש, כן? הוא לא נתן בשום אופן שיעזרו לו. איזה יהודי אחד סיפר שהוא פגש בתחנת רכבת, הוא לא לוקח אפילו מונית, כמו שסיפרנו. הוא ביקש ממנו לעזור לו. אבל הרב לא הסכים בשום אופן, לא הסכים לגלות לו משהו במזרדה. הסחורה הגיעה לאיפה הוא לקח אותה לאותו חדר מסתורי בבית הקהילה, שם הוא מיין את הסחורה, ארז אותה, כל מכנס ומכנס, חבילה נפרדת, הלך לדואר, שלח אותם לאן ששלח, לרוסיה. הוא אומר, הסכום שהיה מתקבל תמורת כל מכנס, זה הספיק. זה הספיק להם למחיה לחודש ימי. הרב קרויזביר היה אומר שכשהוא מתרים יהודי לצדקה, הוא לא מסתכל בכלל על פני התורם, ולא על הכסף שהוא קיבל. אני לא רואה פה כסף, אני רואה פה רק מעשה חסד. אני מעמיד מול פניי את אותו נצרך שבשבילו אני התרמתי. ואין לי שום כוונה אחרת מלבד אותו רצון להקל מהאביון ההוא את המסכנות שלו ואת המצב שלו. ורבינו הסמיך לדברים האלה את הגמורה, כיצד מרד דניש מהקלו. אז אמרת הגמרה, בשם אומרים קלה כמו שהיא, בתיל אומרים קלה נעה וחסודה. ואומרת הגמרה, אמרו עליו על רבי יהודה ברבי לוי, שהיה נוטל בת של הדס, ורוקה לפני הקלה ואומר קלה ונעה וחסודה. רווחה, מרקית להקיץ, ואמר שם אותה על הכתפיים ורוקד, כי זה נדום לקישור. מכאן למדתי, אמר הרב קרויזביר, שכשאדם עושה חסד, אין שום עניין אחר להסתכל בו, מלבד הטובה של הנזקק. וככה אני נוהג, אמר הרב קרויזביר, כשאני עושה וממטרים אנשים לצדקה. נביא פה דוגמה אחת מיני אלף, עד כמה היה גדול כוחו של רבינו לשכנע אנשים בעלי אמצעים לתרום לצורכי הצדקה, ולמעשים הטובים בלי שום הגזמה והפרזה, בכל רחבי תבל. סיפר איזה אחד שהיה עשיר גדול, שהוא לפני שנים, השווח שלו פגש את רבינו הרב קרויזביר בירושלים. כמובן נתן לו מיד הרגשה טובה, נעימה, הראה לו, שמח שהוא פגש אותו. ואז הוא שואל אותו, מה לידידי בירושלים? שואל הרב קרויזביר את אותו עשיר. אז הוא מספר לו שהוא הגיע להשלים את העסקה בניכס דלניידה. הוא שמע מהחברים של הסוחרים שגם הם השקיעו בארץ ישראל, קנו דירות. אז הוא אומר, חשבתי גם להצטרף, והוא אומר שהוא מאמין שחוץ מהעניין האידיאולוגי, לפי השקפה שלו, יש עניין גדול להשקיע בארץ ישראל, אז הוא גם מאמין בכל ליבו שההשקעה הזאת כדי גם מבחינה מסחרית, בוודאי ובוודאי זה תניב לו פירות משובחים בעזרת השם. וציין שהוא עומד לרכוש את יחידת דיור בסכום של כ-$100,000, זה לפני 4 שנים, זה לא סכום גדול, ואני מצפה לרווחים נאותים. ככה הוא נדב פרטים לרבינו על העסקה שהוא הולך לעשות. הרב קוזיט האזין לו בתשומת לב, ואז הוא אומר לו, אני מוציא עליך עסקת חיים שאני ערב לך שהרווח הוא מובטח בלי שום סיכון. אותו עשיר התפלא, הוא אומר, מה כבר הרב קוזיט יכול להוציא, חשב לעצמו, מה כבר הרב קוזיט יכול להציע לסוחר ממולח שכמוני? אבל הרב קוזיט לא נתן לו לחשוב יותר מדי, הוא מיד המשיך והסביר לו. הוא אומר לו, אני בונה היום ישיבה חדשה בירושלים. והוא הסביר לו את גודל הזכות להיות שותף במפעל החדש. וככה הביטחון עצמי שיפיין בכל שנותיו את רבינו, הוא מציע לו ללא כחל וסרק להשקיע את אותם $1,000 בבניין שהוא עומד להקים. לא תאמינו, וכאן התרחש הנס, מספר אותו יהודי. הוא אומר, חמי לא התווכח איתו, ועל המקום ויתר על ההשקעות שהוא חשב לעשות עם אותם $1,000, ונתן בידי רב חיים קרויזוורט את כל הסכום. וככה אומר חמי נעשה שותף פעיל באחד ממעשי הצדקה של רבינו. עד כאן המקבץ סיפורים המרתק על רב חיים קרויזוורט זכר צדיק לברכה וכל ענייני הצדקה שהוא היה עוסק בהם ללא הרף בכל רחבי תבל בכל השנה. ונסיים רבותיי בהתחזקות היומית. אנחנו נקרא פה דברים מדהימים של החתם סופר לגבי תענית עשרה בטבת. כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב בימיו. זה ידוע. ממשיך החתם סופר ואומר, נמצא שבכל שנה מתחדש חורבן חדש. וזהו בכל פעם כשמגיע אותו יום של עשרה בטבת, שהתחיל אז למעלה משפט החורבן, כמו כן בכל דור ודור יושבים בית דין של מעלה וגוזרים החורבן של כל שנה ושנה. פלא פלאים. נסתדל אם כן רבותיי, היום עשרה בטבת, להתחזק, להתפלל מעומק הלב, על בניית בית המקדש. הרי היום, זה היום מדהים, לשנה הזו על בניית בית המקדש. והשם יעזור, שיתקבלו התפילות שלנו במהרה, עוד היום. ועד כאן להיום מוריי ורבותיי, הדברים הנפלאים ליוד בטבת, יום חמישי, פרשת ויחי. נשוב וניפגש עם עוד מקבץ של דברים מרתקים, הלכות מעניינות, בעזרת השם, ביום ראשון. שבת שלום.